אנחנו הגענו לשמואל א', פרק למד א'. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלישתים את שאול ואת בנה, ויקו פלישתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנוסח אליו, שלוף חרבך ודקרני בה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני, והתעללו בי ולא אהבה נוסק אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה. וירא נוסח אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות אמו. וימות שאול ושלושת בניו, ונוסח אליו גם כל אנשיו, ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל, וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים וינוסו, ויבואו פלישתים וישבו בהן. ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע, ויכרתו את ראשו ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית השטרות, ואת גבייתו תקעו בחומת בית שאן, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביית בניו, גביות בניו, מחומת בית שאן, ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. אנחנו צריכים להמשיך לקרוא, רק אני אגיד כאן הערה אחת, שאתם זוכרים, כששאול הלך לבעלת האוב, שמואל עלה מולו, אז שמואל אמר לו, אתה, מחר אתה ובניך עמי במחיצתי, ואז המדרש מתאר ששאול שאל אותו, ומה יקרה אם אני לא אלך? הוא אומר, אם לא תלך, אז תחיה. ושאול בכל אופן בוחר ללכת. יכול להיות שהבחירה של שאול ללכת הייתה גם כדי למזער נזקים מעם ישראל. כי ברגע שהם פלישתים זיהו אותו בתור מטרה והרגו אותו, הניצחון הושג. אז הם בעצם לא, המלחמה הפסיקה להתנהל, הם השיגו ניצחון מורלי משמעותי, ואפשר לראות כאן מהתוצאה, שהתוצאה היא לא מאוד חמורה. יש כאן כמה ערים בעבר העמק אשר בעבר הירדן. כלומר, פלישתים תופסים לעם ישראל כמה ערים שנמצאות יחסית במקום מאוד מאוד מרוחק. למה? כי הם הרגו את שאול, ישראל נסו, מבחינתם הם השיגו הישג מורלי משמעותי מאוד, הם לא השיכו את הקרב, ולכן בעצם כששאול יורד אל הקרב, הוא מושך את האש אליו, ובזה חוסך הרבה מאוד נפגעים, וגם הפסד צבאי יותר, מונע הפסד צבאי יותר גדול. אז יכול להיות שהאקט האחרון של שאול, מעבר לזה שהוא מקבל עליו את הדין, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא שר מעליו, ומלכותו צריכה להיפסק וכו', הוא גם עושה כאן איזה משהו הירואי, שמושך את האש אליו ומציל רבים אחרים מעם ישראל, וגם מציל את העם מתבוסה הרבה יותר גדולה, כמו שאנחנו רואים כאן. כלומר, היה הגיוני שפלישתים ינצלו את הנפילה שלו ויסתערו קדימה ויגיעו עד לאזור בנימין. הם לא עושים את זה. בעצם ברגע שהם השיגו את הניצחון המורלי, זה הספיק להם. אבל בואו נמשיך לקרוא גם את הפרק הבא. ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בצקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים באדמה על ראשו, ויהי בבוא אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא? ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר הגד נא לי? ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים ידביקו. ויפן אחריו ויראני, ויקרא אליי ואומר הנני, ויאמר לי מי אתה, ואומר אליו, עמלקי אנוכי. ויאמר אליי, עמוד נא עלי ומוטטני כי אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחי אחרי נפלו. ויקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני הנה. ויחזק דוד בבגדיו ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו ויספדו ויבכו, ויצומו עד הערב על שאול ועל יונתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל כי נפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אם זה אתה, ויאמר בן איש גר המלוקי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר גש פגע בו ויכהו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך כי פיך ענה וכה למור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. צמד הפרקים האלו, כמובן החלוקה כאן היא חלוקה נוצרית, אז היא לא מחייבת שום דבר, אבל הם מהווים עבורנו דוגמה מעולה לאיך איך צריך ללמוד תנ"ך. וגם מה הבעיה באופן שבו אנחנו לומדים תנ"ך. בסדר? איזה, איך אנחנו מרמים את עצמנו, או איך אנחנו... כי יש פה, בשני פרקים, שני תיאורים שונים לגמרי, סותרים אחד את השני, שלא מסתדרים אחד עם השני, על איך שאול מת. וכמובן, צריך לשאול, אז מה היה? זה או זה. עכשיו, הפרשנים, הרד"ק ועוד, מתאמצים, אנחנו גם כן ננסה ללכת בעקבותם להתאמץ, לחבר את הסיפורים לסיפור אחד. כלומר, זה נכון וזה נכון, אבל בוא ננסה איכשהו... אבל כדי קודם כל להבין איך, מה מחברים, בוא נבין את הסתירות, בסדר? אז אני מתאר במילים שלי מה שכתוב בפרק למד א'. כתוב ששאול כנראה נפצע בפסוק ג' בתכבד המלחמה אל שאול וימצאו המורים אנשים בקשת, כלומר הוא כנראה נפצע, והיה פצוע מאיזה חץ, התחיל לאבד דם. בתוך כדי ההימלטות שלו הוא מבין שזהו, הסיפור כאן נגמר. הוא מבקש מהנושא כלים שלו שיהרוג אותו, הנושא כלים מסרב, ולכן כתוב ששאול לוקח את החרב, נופל עליה, ואז כתוב שהוא מת. ויער נושא כליו כי מת שאול. מת. ואז כתוב שגם הוא מת, הנושא כלים. ואז כתוב בפעם השלישית, ויער מות שאול, ובנה, וכולה, ויהיו יחדיו. אם כך, איך שאול מת, הוא התאבד. איך? על ידי נפילה על ידי החרב, הנושא כלים עשה את זה אחריו, וזהו. בסדר? זה מה שכתוב בפרק למד א'. מה כתוב בפרק א'? סיפור אחר לגמרי. שמה, האיש העמלקי הזה, הגר העמלקי הזה, מספר שהוא הגיע להר הגלבוע. נקראתי בהר הגלבוע. והנה שאול נשאר על חניתו. לא חרב אלא חנית. זה פרט שולי, נכון? אבל בסיפורי שרלוק הולמס, כל פרט שולי אחרי זה יכול לשמש אותנו כדי לפתור את התעלומה. ווטסון יקירי. אתם לא קראתם שרלוק הולמס אף פעם? אלמנטרי, יס. אז חנית, ואז הוא מספר סיפור. הוא אומר שהוא רואה את שאול כשהוא נופל על חניתו, והוא מנהל את אותו דיון כזה. הוא קורא לו, ויראני, ויקרא לי, מי אתה, מי הנני? מי אתה? אומר לו, ענקי אנוכי, ואז הוא מבקש ממנו שיהרוג אותו כי החזני השבץ, ואז הוא גאל אותו כביכול מייסוריו, והאמוד עליו והאמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה נחמה, הוא כאילו אומר, הוא כבר גסס, ויקח את הנזר על ראשו והצדה אשר על זרוע, ואביה מן הדניאל. אז אם כך זה שני סיפורים שונים. בסיפור אחד, שאול, הנושא כלים, והבנים, חרב, התאבדות. בסיפור השני, שאול נופל על החנית, ואז הוא רואה מישהו, הוא קורא לו, הוא מדבר איתו, שואל אותו מי הוא, מה הוא, מבקש ממנו שיהרוג אותו, ואותו אחד הורג אותו. עכשיו, היה מן הראוי להגיד שזה הכל בובה מייסס, הפרק האלף הזה, זה הכל המצאות, איך זה... אבל הבעיה היא שהמלכי הזה מחזיק בידיים ראיות. הוא הגיע עם הכתר של המלך והצעדה, כלומר, הוא לא המציא פה סיפור. הוא היה, זה ברור שהוא היה. אז מה אומר הרד"ק? כן, כשכתוב ששאול מת, הכוונה לא מת, אלא עוד מעט מת, ובעצם מה שהכתוב חסך פה, הוא ישלים פה. זה ככה בעצם, וחרב וחנית, לא דק הכתוב. היינו חרב, היינו חנית, הוא נפל על חרבו, הוא קרא לזה חנית, לא דק הכתוב. כן, כל הסתירות האלו. אבל גם אם ניקח את הסיפור של פרק א' בפני עצמו, בלי שהוא סותר את פרק למד א', הוא סיפור שקשה מאוד לקבל אותו. קודם כל, מה זה נקרון נקראתי בהר הגלבוע? פתאום הגעת להר הגלבוע, הרי המלאקי, גזרת המלאק, איפה הם? המלאק נמצאי בדרום, שעושה המדבר שבדרום, נכון? איך הגעת להר הגלבוע? מה? שנייה, אתה מאיר פה נקודה נכונה, אבל קודם כל לפני כן, איך הוא הגיע להר הגלבוע? מכאן מוכיח הרב מדן, יש לו מאמר מאוד ארוך על המלאק, מכאן, ולא רק מכאן, מאוד מקומות הוא מוכיח שהמלאק, העבודה שלהם הייתה, שהם התפרנסו כביכול, כן? מתקיפת חסרי ישע. נשים ועבדים, נשים וילדים שמכרו אותם לעבדים, או אם יש מלחמה, יש גם פצועים. יש פצועים, אפשר לשדוד אותם. בזה הם עובדים. יש מלחמה, לא משנה בין מי למי, הם כזה מגיעים, רואים איזה מישהו מדמם, לוקחים, שודדים אותו, בוזזים אותו. אז זה אפשרות. וזה עדיין משונה, כאילו, הוא מספר לדוד, תקשיב, במקרה הייתי שם, הגעתי לשם, לפחות זה מה שהוא אומר, לא, הגעתי במקרה. קשה מאוד לקבל את העובדה ששאול, כשהוא נופל על חניתו ומדמם למוות, ינהל דו שיח עם מישהו, ויקרא לו, ויגיד לו, בוא הנה רגע, מי אתה, ואיך קוראים לך, מה זה הדו שיח הזה? ועוד יותר קשה לקבל את העובדה ששאול ידע שעומד מולו המלאקי, והוא יבקש מהמלאקי שיהרוג אותו. הרי כל העניין ששאול מתאבד, זה כדי למנוע חילול השם שמלך ישראל נופל או בשבי, או נופל ביד אויב. כן? זה כל העניין. הוא לא רוצה שיהיה כאן... גם אחרי זה הם גילו את הגופה שלו והיה זה, אבל לפחות שלא לא יגידו שפלישתים הרגו את מלך ישראל, הוא ודאי שלא לא ייפול בשבי, כמו שעשו הרומאים לשימון בר גיורא וכו'. אז עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, הוא עומד מולו מישהו המלאקי, והוא ייתן להמלאקי ליהנות מהסיפור הזה. זה משונה מאוד. סיפור בפני עצמו נשמע סיפור מוזר. ולכן הנטייה שלנו היא להגיד שהסיפור הזה לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. צריך להבין, אז למה הוא מסופר? אבל אם אנחנו אומרים שהסיפור לא היה ולא נברא, אז הסתבכנו ממי? כתר וזה, בסדר, נגיד שהוא מצא את זה. עם דוד, דוד הורג אותו. הוא שדד גופה, אומר מוטי, נגיד שהוא שדד גופה, הוא לא הרג, הוא סתם היה שאתה מסיפר סיפור, אבל אם ככה, דוד הורג אותו. כן, כן.
לא, אבל
הפלישתים קרטו
את הראש.
לא, לא עכשיו, רק למחרת הם קרטו את הראש, לא עכשיו. לפני זה. הוא מוצא אותו את זה. אז אם ככה אנחנו מסתבכים עם דוד, כי... אם הכל ברור שזה סיפור פיקציה, אז למה אתה הורג אותו? אז אפשר להגיד שזה אקט חינוכי. לא משנה. אפילו מי שלא עשה את זה ורק מתהדר בזה שהוא עשה את זה, מגיע לו גזר דין מוות. זה אפשרות. זה אפשרות. אנחנו רוצים ללכת בעקבות חז"ל פה. דעה שמופיעה בחז"ל, רש"י מביא אותה והוא דוחה אותה. כלומר, הוא אומר, זה דעה של רב נחמן במדרש. אבל אנחנו ננסה בכל אופן להעמיד אותה. ולטעון שיש כאן סיפור בגידה נוראי. סיפור בגידה נוראי. שאול יוצא למלחמה. יוצא עם הבנים שלו. שאלנו את עצמנו, איפה נמצאים כל הפמליה? איפה נמצא אבנר, לדוגמה, שר הצבא? והתשובה שנתנו, שהיא תשובה... מתקבלת על הדעת והגיונית, אנחנו רואים את זה גם מהמשך הספר, שכנראה שאול פיצל את הכוח בגלל שהוא מפחד מתנועת מלקחיים, שפלישתים יעשו לו איגוף מאוד מאוד גדול לאורך ציר החוף, מערבה, ויחדרו לאזור הגלבוע דרך עמק ישראל, הוא ירוץ להילחם איתם שם, בינתיים כוח פלישתי אחר יעלה מהאזור הטבעי של פלישתים, שפלת יהודה לאזור ירושלים בנימין, ויתקוף אותו מהעורף. הפחד של כל מצביא מתחיל, מפחד שהכוח שלו יהיה מעוגף משני הצדדים, ולכן שאול ממנה את אבנר למפקד פיקוד דרום, או פיקוד האופך שתקראו לזה, מקצה לו אוגדה, ואבנר בעצם נכון לקרב הרבה יותר משמעותי, אם הוא היה קורא, הקרב על הבית. אז אבנר אנחנו מבינים, מה? מה זה? איפה זה כתוב? אני אומר, לא תאמין לי, מה זה? זה ברור שזה ככה, אנחנו רואים את זה בהמשך, כי אנחנו רואים שאבנר הוא אחרי זה ממנה מלאכים, זה ברור ששאול פיצל את הכוח, ושם את אבנר בסדר, אז זה, אבל איפה דואג? דואג. אביר הרועים אשר לשאול, דואג האדומי, שבכל זמן נתון אנחנו רואים שהוא האדם בעל ההשפעה הכי גדולה על שאול. בכל ויכוח בין... דואג לאבנר, דואג לוקח. איפה הוא נמצא? מה הסיפור שלו? לאן הוא נעלם? למה הוא לא נמצא כאן בקרב הזה? אז... אני רוצה לטעון שדואג היה. היה. אבל ברגע שהוא ראה מה הולך לקרות לשאול, הוא עזב אותו. הוא בגד בו. הסתתר מאחורי הסלע. תראו, אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שצהל יצא מלבנון בשנת 2000. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון. יכול להיות שזה באמת נכון להגן על הגבול הצפוני, לא מרצועת ביטחון, אלא מהגבול. אבל לטמן דפדיק שהדרך לנסיגה הזאת הייתה לא טובה, והובילה אחרי זה ללבנון השנייה ולעוד צרות שהיו לנו. היה לי את הכבוד הגדול לשרת בצבא ביחד עם בן של אחת מארבע אמהות, הוא היה הרס"פ שלנו. אז זה היה ארגון ארבע אמהות שיצר איזה שדר שאנחנו כבר לא מסוגלים וכבר אנחנו עייפים וכו' וכו'. אבל היה עוד מאורע מכונן שגם כן שם הזיז. המאורע הזה היה, מכיוון שהאדם שעשה את זה גם פרסם את עצמו, אז אפשר אפילו להגיד את השם שלו, לא יודע אם נגיד, אבל היה נפילתו של מפקד סיירת צנחנים, איתן בלחסן, יחד עם המקלען שלו דוד גרנית, ויחד עם עוד חייל נראה לי, קראו לו לירז בטיטו, שלושתם נהרגו בהתקלות בלבנון, כשהלוחם הרביעי בצוות לא הסתער. הוא נשאר מאחורי הסלע, ולא קם, כשניתנה פקודת קדימה הסתער, מכת אש וכו', הוא נשאר מאחור. ואף אחד לא יכול לדון בן אדם שהיה במערב, בלבנון, בוודי חשוך עם סלעים, ולא קם להסתער. לפחות מי שלא היה שם. אבל הבעיה הייתה שהוא הלך וסיפר את זה. הוא התראיין וכאילו עשה איזה סוג של כתחילה. כן, פתאום למות על... ואז כשאתה רואה שכאילו זה מתחיל לחלחל הלוחמים, החוסר התכלית, אז זה שם דרבן מאוד מאוד את ההחלטה לצאת מהר מלבנון, ויצאנו עם הזנה בין הרגליים כידוע. היציאה עצמה הייתה בצורה מבוישת, וגם תוך כדי הפקרת בעלי ברית צבא דרום לבנון, כל מיני דברים שאנחנו שילמנו עליהם במזומן לא הרבה זמן אחר כך. כשדואג רואה, מכיוון שדואג לכל אורך הדרך, הוא דואג לעצמו. הוא לעולם לא דואג לשאול. דואג מבין שכל עוד שאול, הוא מתפרנס מהמאבק בין שאול לבין דוד. ברגע ששאול ודוד ישלימו, הוא יודע שהוא יהיה מיותר, והוא גם יודע שהדבר הראשון שדוד יעשה זה להרוג אותו. כי הוא גורם מסכסך, גורם מלא שנאה, גורם נוטף רעל, ודוד בפעמיים מפורשות פונה לשאול ואומר לו, תרחיק ממך את דואג, כי הוא כל הזמן מסכסך בינינו. איפה דוד אומר את זה? פעמיים, הוא אומר לו, פעם אחת, זה היה? מה? אומר המדרש, שכל הפסוק שדואג אמר, זה הכל היה בלשון הרע על דוד. כלומר, הוא יודע מה בדיוק שאול חלש, והוא אמר את כל הנקודות החולשה של שאול שיש בדוד, כדי ששאול יקנה בדוד ויהיה ביניהם סכסוך. אומר דוד פעם אחת, ואתה ישמענה אדוני המלך את דברי עבדו, אם אדוני עשיתך בי ירח מנך. זה הוא אומר לשאול. ואם בני האדם ארורים הם מלפני אדוני, כי גירשוני היום להסתפח בנחלת אדוני, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. מי זה בני האדם? האדם, אדום, דואג האדומי. גם לפני כן, דוד אומר לשאול, ואומר דוד לשאול כשהוא יוצא מהמערה, למה תשמע את דברי אדם למור? הנה דוד מבקש רעתך. מי זה האדם הזה? דואג האדומי. אחרי זה בפרק, בתהילים, פרק נון א', דוד ישפוך את כל הכעס שלו והמרר על, על, על דואג. למנצח מזכיר לדוד בבוא דואג האדומי, ויגד לשאול ואומר לו, בא דוד אל בית אחימלך, מה תתעלל ברע הגיבור חסד על כל היום? הבוא תחשוב לשונך כתער מלוטש, עושה רמייה, אהבת רע מטוב, אתה אוהב את הרע! אהבת שקר מדבר צדק סלע, אהבת כל דברי בעל הלשון מרמה, גם אל התעצחה על הנצח, יחתך ויסחה מאוהל, ושרשך מארץ חיים סלע, וכו' וכו'. וגם בן אוביר הכהנים, שדוד היה בטוח שהוא מספק עלי בי טוב לאחי מלך, ודואג הפך את הכל. אומן הארס והרוע, והסכסוך בין שאול לבין דוד, זה דואג. כלפי שאול מציג את עצמו בתור נאמן, בתור אוהב, אבל באמת מה שמעניין לדואג, זה דואג בעצמו. הוא דואג רק לעצמו. והוא פשוט נהנה ומתפרנס, ועמדת הכוח שלו היא כל עוד שאול ודוד מסוכסכים. מה? הוא לא שונה, זה באמת דמויות מאוד דומות. אבל אחיתופל אצל דוד ודואג אצל שאול. שני... כן. אבל הם דמויות דומות, הרב צדוק מחבר ביניהם. הוא אומר, שניהם חכמים בלי לב. רב צדוק בצדקת הצדיק אומר, גם דואג וגם אחיתופל למדו תורה בלי לב. כאילו הלימוד תורה הוא השכל, והכתובת זה הלב. היו בלי לב. ואז עשו, היו חכמים להרע. דואג יוצא עם שאול, וכשהוא רואה שזה הולך להיות הקרב האחרון, אז הוא נותן את הסיבור, מסתתר מאחורי איזה סלע, רואה את שאול נופל על חרבו, ומת, ועכשיו הראש שלו מתחיל לעבוד. הרי זה ברור, זהו, כאילו, מי שהגן עליו, או מי שזה עכשיו מת, אז זה ברור שדואג נמצא ברשימת החיסול של דוד, במקום הראשון. בתור הגורם המרכזי שהפריע לחיבור הממלכות. אבל דואג, הוא, יש לו תוכנית. עכשיו, אני רק רוצה להסביר לכם את התוכנית. אתם צריכים להבין שדואג חושב כמו דואג. בסדר? אתם מבינים? כלומר, איך אני אתן לכם דוגמה? אדם שכל כולו מלא אינטרסים ורוע, הוא חושב שככה כל העולם. פשוט השאלה, כמה תציע? אחד, אתה יכול לשחד אותו ב-100 שקל, אחד ב-1,000 שקל, אחד ב-1,000,000 שקל, אבל בסוף כולם נכנעים. ככה זה עובד. יצא לכם פעם לשמוע אנשי עסקים מדברים על רבנים? יצא לי פעם לשמוע כמה... האיש העסקים הזה הוא רגיל שכל דבר הוא קונה בכסף. אז הוא אמר לי, תראה, רב עם זקן כזה עולה לי ככה, עם כזה יותר, עם כזה הכי הרבה, אבל זה... הכל כמה צריך? 100,000? יהיה 100,000. ופתאום כש... תקלים כמו הרב אליהו כזה, זכר צדיק לברכה, שמישהו כותב לו צ'ק $1,000,000 והוא מחזיר לו אותו, אז כאילו הם... לא יכול להיות, מה? אז זה לא מספיק, 2,000,000. כאילו, גם מה? לא, אתה לא עושה עליי רושם. זה ככה. אבל איש עסקים, לא כולם, כן, חלילה וזה, אבל יש כאלה שככה הם עובדים, ככה הם... יש איזה סרטון שאני מאוד אוהב ביוטיוב, שרואים אנשי עסקים כאלה ברזילאים, באים לחלוקת דולרים אצל הרבי. אז מגיע הבן, האבא ואז הבן, אז האבא כזה לוחש לרבי ואומר לו, I want to tell the rabbi that I decided to donate $1,000,000 to the Chabad Institute in Brazil. כאילו, אתה יודע, הרכישה הזאת. אז הרבי מסתכל ואומר לו, I hope that you don't think that I'm going to be satisfied from it. כן? הוא אומר, לא, כאילו, לא, חלילה. אז הוא אומר לבן שלו, your father gave $1,000,000, you will give $2,000,000. כאילו, מה אתה בא? הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה עושה לי טובה? תיתן, מה? כאילו, לא זז ולא נע ולא כלום, לא אני פיילוס בכלל. אז זה אנשים גדולים, גדולים, גדולי עולם, אבל כמה כאלה יש, וכמה כאלה אנחנו מכירים, וזה לא ניסיון פשוט. אז דואג חושב בראש של דואג. בסדר? מה הראש שלו עובד? הוא אומר ככה, אם אני אבוא לדוד, ועוד פעם, בראש של דואג, דוד הוא עוד אחד מהאנשים שפועלים לפי אינטרסים, ואני רק צריך לשחד אותו בצורה מספיק מפתה, כדי שיהיה לו שווה להשתחד, כי אין אדם שלא עובד לפי אינטרסים, אין דבר כזה אצל דואג, לא קיים, אין דבר כזה אידיאליסטי, המילה אידיאליסטיות זה הכל, רק נועד להעלות את המחיר, זה הכל. אם אני אתן לדוד, אני אגיש לו על מגע של כסף איזה סיפור ש... דבר ראשון, הוא ילטף לו את כל האגו ואת כל הזה, באיזה מתיקות כזאת, ויסדר לו את הכל. יחד עם איזה פרי הניצחון, אני אתן לו גם מספיק מרווח להגיד שהוא לא בדיוק הכיר אותי ולא בדיוק זיהה אותי, קצת אני אתחפש, יש מצב שאני יוצא מזה בשלום. ועכשיו תראו את התוכנית של דואג המדהימה. מה הוא עושה? הוא מגיע אליו ואומר ככה. והנה, ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה, מעם שאול ובגדיו קרועים באדמה על ראשו, ויהי בבואו אל דוד ופול ארצה. ויאמר דוד, איזה מתבוא? מחנה ישראל נמלטתי, ויאמר אליו, מה היה הדבר הגד נא לי? ויאמר אשר נסה מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, והמותו, וגם שאול יונתן בנו מתו. האוזן הרגישה שלכם, איזה פסוקים היא שומעת פה? את שאול מגיע מהמערכה. תראו, זה כמעט אותם פסוקים. אני חוזר רגע לשמואל א', להתחלה, לפרק, איזה פרק זה, הדלת, משהו? משווה לכם בין הפסוקים. וירוץ איש בנימין מהמערכה, והנה איש בא מן המחנה. אחר כך, וישמע, ואלי בן מאה וכו', ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני הבא מן המערכה נסתי. ויבוא איש מן המערכה, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. אצלנו, ובגדיו קוראים והאדמה על ראשו, ראשו. אחר כך, ויומר מה היה הדבר בני, ויומר לו דוד, מה היה הדבר הגדנה לי. ויען המבשר ויומר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בים. ויומר לו, נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו. וגם שתי בניך מתו חופני ופנחס, וגם שאול ויונתן בנו מתו. אותם פסוקים כמעט, אותו מבנה. אז מה בעצם הוא מנסה לעשות כאן? האיש הזה. הוא כאילו אומר, דוד, אתה זוכר את הסיטואציה האיש שהייתה? שהכל קרס, כל בני אלי ואלי, הכל קרס, ומתוך ענן הקריסה והחורבן צפה ועלתה דמותו של מי? שם? של המבשר, של שאול, שהוא התקווה. אותו דבר כאן. מתוך הקריסה של ממלכת שאול, צפה ועולה דמותך, אדוני, המלך החדש. וויש, כל כך מתאים, נכון? מידה כנגד מידה, הנהגה אלוקית, זה אותו בן אדם, בגדיו קרועים, אדמה על ראשו, אדמה על ראשו, זה, הכל. אבל הוא ממשיך, כי התוכנית כאן בנויה מפולפלת מאוד, מדויקת. ויומר דוד אל הנער המגיד לו, איך אתה כמעט שאול ויונתן, מאיפה הנתונים האלו? ויומר הנער המגיד לו, נקרא לקראתי בהר הגלבוע, אני במקרה, והנה שאול נשאל על חניתו. אני רוצה לטעון שהשינוי בין חרב לחנית הוא מכוון. החנית של שאול, לצורך העניין זה הנשק האישי שלו, בסדר? כאילו, הנשק האישי של הרמטכ"ל. האקדח הזה, עכשיו הייתי עם הילדים ביום העצמאות במרכז רבין, שזה אחלה מוזיאון, חוץ מהחדר הראשון, שמתעסק באסון אוסלו, כל השאר בסדר. כאילו רואים, זה כאילו מתאר את תולדות המדינה, בעצם. אז יש שם פרטים אישיים שלו, את האקדח שלו, את הזה שלו. יש דברים בעלי ערך, כביכול. אז זה הנשק האישי של שאול, החנית. אבל החנית הזאת, כמו זה סמל, סמל סטטוס, סמל מעמד, הוא כבר, הוא גם זרק אותה אצל דוד, אבל, מזכיר לכם, כשדוד... אבל, כן, אבל כשדוד חדר למחנה שאול, את מה הוא לקח? הוא לקח את צפחת המים ואת חנית המלך. כלומר, החנית הזאת כבר הייתה בידיים של דוד. ואחרי זה הוא יחזיר אותה לשאול. אומר לו האיש הזה, תקשיב, החנית היא כבר שלך. שאול נופל עליה. היא לא... לכן לא הבאתי לך כי הוא נפל עליה, אבל את שאר הדברים הבאתי לך. אתה ההמשך של שאול. אתה, כתר המלך יהיה לך... ההצעדה תהיה לך, חנית, חנית, ולא סתם השחקן הזה כאן, המתוחכם, פתאום מכניס כאן איזה אלמנט נוסף מאוד חשוב. ויומר הנער המגיד לו נקרא נקראתי וכולי, ויפן אחריו ויראני ויקרא אליי ואומר ענני ואומר אליי מי אתה ואומר אליו עמלקי אנוכי. זה המסמר האחרון. תראה, כולנו הרי זוכרים מה שאול עשה עם עמלק. זה רק מסתבר הדבר, מתקבל הדבר, מידה כנגד מידה הדבר, שמי שלא הרג את עמלק, עמלק יהרגו אותו. זה חלק מהעונש האלוקי. מידה כנגד מידה. עמלקי. עכשיו, יכול מאוד להיות שדואג יודע, שדוד יודע שהוא משקר. יכול להיות. בסדר? אבל זה סיפור שקר שכיף להאמין בו. למי שיש לו שקר בתוך הנפש. זה כל כך מלטף, זה כל כך סגור, זה כל כך תפור. שאול שנכשל בעמלק, נהרג על ידי עמלק. מתוך הקריסה הקודמת צומחת דמותו של דוד. פרי או תעודת הניצחון או ההמשך מובא אל דוד על ידי... הרי זה ברור שהוא לא הגיע במקרה. הוא לא במקרה הגיע לגלבוע, ובמקרה הלך על הציר, הגעתי לציקלג, איזה מקרה, איזה קטע. הכל מתוכנן פה. אבל זה מתוכנן באופן כזה שדוד יוכל להגיד לו... כולנו בצער גדול ממות שאול. אנחנו ננקום, מדינת ישראל תנקום בזמן ובמקום המגיע לה, ועד אז אין לנו אלא להודות לך שהבאת לנו שריד מהמלכות המפוארת שליוותה את עמנו. לא נוותר, נכון? כשרוצים למרוח משהו, יודעים למרוח. מה זה? מי? אני אומר לך, הוא יודע ש... דוד הוא המספר אחת ברשימת החיסול שלו, אז הוא רוצה לזכות לחייו בחייו לשלל. עכשיו, שנייה אחת, עכשיו תראו איך הוא גם הלך לייעוץ משפטי לפני שהוא הגיע ואמר את הדברים האלו. הוא אומר כאן שהוא המלאקי. נכון? מלאקי. אבל בהמשך... מה? כן. הוא הנער בלשון המקרא, והוא נער, זה גם יכול להיות בן 28. מה? אז אני חוזר, אני רואה שאתם שואלים שאלות, אני חוזר. אני אומר, נער, גם דוד נקרא נער כשהוא בן 28. נער הכוונה... למה לא? מי אמר לך בן כמה? הוא בגיל של דוד בערך. זה כמו שאומרים עכשיו, אמרו בחדשות, ששלושה צעירים נהרגו בתאונת דרכים, השם שמור את עם ישראל. מה זה צעירים? בני 25. מי קובע מה זה צעיר, מה זה מבוגר? זה תלוי בה. אני חוזר עוד פעם ואומר, חז"ל אומרים, זה לא אני, חז"ל אומרים שהנער העמלקי הוא דואג. אז למה הוא מתחפש בכל זה? אנחנו, הטענה שלנו היא שהוא יוצר איזה סיפור, מצג שווא, שיהיה נוח לדוד להאמין בו. שקר, שהוא מספיק מתוק. אז אנשים גם, אתה יודע, אחת הבעיות זה שאנשים מתחילים להאמין על מה שאומרים עליהם. אז פה באמת נמצאים בבעיה. אז הוא מספר איזה סיפור כזה, סיפור מתוק ומלטף, שיהיה לדוד נוח להאמין בסיפור הזה, ולכן הוא נותן לו מספיק מרווח טעות של להגיד, זה היה דואג, וואי, לא זיהיתי אותו, טוב. מספיק מרווח כדי שייתן לו להימלט על נפשו. עכשיו, תראו איך הוא מאבטח את עצמו, כן. מה? אני אומר, גם אם הוא מכיר אותו, גם אם הוא מכיר אותו, הוא יכול להגיד שהוא לא הכיר אותו. לא זיהיתי, כן. תראה, בוא נראה מה עומד על הפרק, בסדר? בוא נראה מה עומד. אפשרות אחת זה להגיד שבאמת דוד מחפש לנקום בדואג, ואז אפשרות שנייה שדואג מגיש לדוד את כל מה שדוד רצה. יפה, אז שנייה. עכשיו, הוא מגיש לו את זה, אבל יחד עם סיפור. הוא עוטף את זה בסיפור. לא. לא, שנייה, תכף נראה מה הוא עושה בדיוק. בסדר? אגב, אם דוד כל כך רוצה לנקום בדואג, אז יש כאן שאלה נוספת שלא אמרנו אותה, למה הוא לא הורג אותו בעצמו? הוא הרי אומר לאחד הנערים, לך תפגע בו. למה הוא לא הורג אותו בעצמו? אבל הוא מביא פה איזה משהו, איזה חפץ, חפצים, שהם עטופים בסיפור. בראש של דואג, ואני רוצה לומר שזה לא היה, זה הייתה תוכנית מאוד מאוד עמוקה, נוח מאוד לדוד לקבל את הסיפור. הרי בדיוק אחרי הסיפור הזה דוד רודף. כלומר, בואו תראה איזה אתוס הוא מציע. הוא מציע אתוס. הנה, תחשוב מה אומרים המון העם. שמעתם מה קרה? הכתר של שאול המלך הגיע לדוד. והצעדה. ומי הביא את זה? זה המלאקי שהרג את שאול. ואז וואי, שאול נהרג על ידי המלאקי. והכתר הגיע לדוד. כאילו, ודוד ממשיך את שאול, ושאול נענש. זה כאילו הסיפור המושלם שמי שיש לו איזה נפש מעוותת היה עט עליו בשתי ידיים ושווה לו לשלם את המחיר של לתת לו איזה חנינה ותעוף לי מהעיניים ולא ירד חוטר ולהעלים אותו באיזה ארץ שלישית מאשר לפוצץ את הסיפור ולהגיד לו שקרן, רמאי וכל זה. שווה. רק הבעיה היא שדוד הוא לא עובד ככה. הוא בדיוק לא עובד ככה וזה מה שדואג לא יכול להבין ולא יבין בחיים. עכשיו תראו איך הוא דואג לעצמו גם דואג בפחת הייעוץ המשפטי. הוא אומר כאן שהוא המלאקי. בהמשך מה הוא אומר? גר המלאקי, כלומר אני יהודי. אם אני יהודי, הודעת אין אדם משים עצמו רשע. כלומר, אתה לא יכול לדון אותי לפי ההודעה שלי. אתה חייב סנהדרין, אתה חייב את משפט וכו'. אז הוא כאילו, הוא רוקד, אני המלאקי מצד אחד, כלומר אני הרגתי את שאול בתור עונש, אני בן גר איש המלאקי. אם אתה תרצה לדון אותי על פי הדברים שלי, הוא לוקח בחשבון את מה שאתה אומר מוטי, שכאילו תהיה פה נקמה. אז אדוני, אני ישראל, ואתה צריך בדין והתראה וכו' וכו'. וככה הוא תפר את עצמו מכל הכיוונים. עכשיו בוא נראה איך דוד מגיב לזה. אבל בשביל זה צריך להיות מלך. חז"ל אומרים דבר אחד, שזה דואג. מכאן ואילך, עפר לרגלם, עבדך הנאמן, מנסה ללמוד ביחד את הפרק, בעיקר מה שבולט כאן, זה ההקבלה הבולטת, אי אפשר להתעלם ממנה, לספר שמואל להתחלה, בסדר? ובעיקר מה שבולט, וזה אתה צריך לענות, זה איך ליישב את הפרק הזה עם הפרק הזה, הרי יש פה שני פרקים שעזורים אחד את השני. מה? כן, אז דוד, נכון, אז דוד, יפה. אז דוד דני, טוב, בואו רגע, אנחנו נסיים, ואז אם יהיה זמן, שאלות, אז ננסה. אחרת לאיזה שיעור הייתי מעביר. לא יהיה פרנסה לרבנים אם יכתיבו כל דבר. ויאמר דוד, תראו, אז כאילו דוד מקבל את ה... דוד מקבל, אני חושב שהתנ"ך לא אומר את זה בכוונה כדי לראות. יותר נכון, הוא אומר ולא אומר. אנחנו תכף נראה שהוא כן אומר את זה, כדי להראות שדוד עלה על התרמית פה. תראו, דוד כאילו מקבל את הסיפור. בניגוד למה שחשבנו, שהוא מיד אילו שקר, הוא מקבל את הסיפור. ויחזק דוד בבגדיו, ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויספדו, ויבכו, ויצאו מועד הערב, על שאול ולנתן בנו, ועל עם אדוני ובית ישראל, כי נפלו בחרב. זה מאוד מזכיר את לי וכו'. אז כאילו עד הערב לא קורה כלום, והוא חושב שהולך לו. אבל אז הוא אומר לו, בוא בוא הנה תגיע. מי אתה? אז הוא מתחיל להרגיש שהחבל מתחיל להיסגר לו. אז מה הוא אומר? בן איש גר, אני לא המלכי, אני בן איש גר המלכי. אומר לו, ביאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח אתך לשחט את משיח אדוני? אז טוב, אז תהרוג אותו בעצמך. לא. ויקרא דוד לאחד מהנערים, ביאמר לו גש פגע בו ביקר ובימות, ביאמר אליו דוד, יש פה קריב וכתיב. אנחנו קוראים דמך, אבל כתוב דמך על ראשך, כי פיך ענה בך למור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. חזן אומרים דמך, שני דמים. דם שאול, שהוא על הידיים שלך, כי בגדת בו, איפה היית בקרב, איך חזרת בחיים? ודם שני, דם נוביר הכהנים, שעל זה אתה חייב מיטה. על הריגת 85 כהנים נושא אפוד בעד, זה מסביר למה דוד אמר לנושא כליו להרוג, כי איך, הרי איך דואג הרג את נוביר הכהנים? שאול אמר לו, כאילו דוד מחזיר לו מידה כנגד מידה, אתה בחרת לשים אותי בסיטואציה ההיא, ששאול עולה מהאבק, נכון? זה... ואני בוחר, אומר דוד, לשים אותך בסיטואציה אחרת, את הסירחון שלך, דוד אומר, אני מריח עד למרחוק. ונפש ישרה וטהורה כמו נפשו של דוד, שום אינטרס בעולם לא יקנה אותה. והוא מיד מזהה, דואג האינטרסן, שמנסה לסדר את הכל כדי שהוא יוכל להרוויח ולהימלט, אז דוד באמת, גם תבינו איזה, תבינו את מה דואג ניסה למכור. הרי מה יש לנו בסוף? אדם נהרג, בסדר, הוא נהרג. אבל עכשיו, מה נשאר אחריו? מה נשאר אחריו? מה המורשת? מה הסיפור שמספרים אחריו? יש הרבה מאוד אנשים שהסיפור שהשאירו אחריהם היה סיפור לא טוב, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהם סיפרו את הסיפור הנכון. ויש גם אנשים הפוכים. עכשיו שמעתי על איזה אחד שמחר, במשך 70 שנה, סיפורים, שהוא היה בקרב הגדול של הריינג'רס, האמריקאים נגד הגרמנים בנורמנדי. ועכשיו הוא בן 95, הוא נזכר להתוודות שהוא לא היה בכלל, הוא היה... פשוט הוא נפצע איזה חודש קודם, לקחו אותו לבית אברהם, הוא הכיר את כל התוכניות, כולם נהרגו, אז הוא 70 שנה חגג על הסיפור הזה. יש כל מיני סיפורים, מה קורה אחרי, יש לוחמים... נכון, עכשיו איך קוראים לו הסופר המוצלח הזה שכתב את על בלימה? לא, לא, מי? איך? אבירם ברקאי, והוא גם כתב את הקרב על החווה הסינית, נדמה לי, או אילן כפיר. הקרב על החווה הסינית, שם מחרד יום כיפור, שנים, מי נלחם שם? גדוד 890. אתה קורא את הספר, גדוד 890, כל הכבוד, נכנס לשם לבדיוק שעה אחת, הסתבך שם מלא הרוגים, ומי ששם הקיס את הדם ונלחם שם שלושה ימים, ושפך את דמו, זה חטיבה 14, בראשות אז היה אמנון רשף המחת. ואף אחד לא סיפר את הסיפור שלהם, כי הם שריונרים, והם לא מרושתים, ולא פה. עד שהגיע הספר, ובעצם סיפר את האמת. חטיבה 188, על בלימה. לא נשאר מי שספר את הסיפור. המח"ט נהרג, הסמח"ט נהרג, קצין האג"ם נהרג, זה לא נשאר מי שספר, כולם מתו, כולם נהרגו. חטיבה ירושלמית, חטיבה 7, זה סיפרה את הסיפור, כאן אני... ודאי עשו דברים גדולים מאוד, אבל מי שבלם את הסורים בשיניים, זה 188. עד שהגיע אבירם ברקאי וסיפר את הסיפור. אז ההיסטוריה היא, אז את מה דואג רצה למכור? את הזכר של שאול. שאול נהרג כפושע כביכול על ידי גר המלכי. זה מה שהוא רצה למכור. ואת זה הוא רצה שדוד יקנה. כאילו שדוד ייהנה מהסיפור הזה ויגיד, אתם זוכרים מה קרה לשאול? ועכשיו אני כאן המתקן הגדול. ושאול אומר לו, רמאי, שקרן, רוצח, שפל. גם את נוביר הכהנים הרגת, גם בשאול בגדת בקרב, וגם את הזכר שלו אתה מנסה עכשיו לרצוח. אז כמו ששאול שלח אותך להרוג את נוביר הכהנים, זה התמונה, ככה אני אומר לאחד מהנערים להרוג אותך, זו אותה תמונה, אני מחזיר אותך לשם, לרצח ההוא. ואת הזכר האמיתי של שאול המלך, מי זה שאול ומי זה יונתן לדורי דורות, דוד יקבע בעצמו, בקינת דוד, שתאמר מיד אחר כך. אז ככה ניסינו ליישב גם את הסתירה בין הפרקים, באמת מה שהיה זה הפרק הראשון. ושאול נפל על חרבו, ודוד בקינת דוד, מה יגיד? קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם, נכון? זה הפסוק. מגן שאול, מידה, כן, קשת, וחרב שאול, חרב, לא חנית, חרב שאול נלחם, עד השנייה האחרונה הוא נלחם. כמה שיכל? דוד יקבע את הזיכרון ההיסטורי של שאול, ודואג שניסה למכור את זכרו של שאול, ובעד איזה זה, דוד מזהה את הסירחון הזה ונוקם בו נקמת דם, ויוצא דבר מאוד מעניין, שבסוף גואל הדם של שאול זה דוד. באמת הוא גואל הדם של שאול, כביכול, זה דוד. על כך ועל עוד, בעזרת השם בשנה הבאה, שנלמד את הפרק הזה, וזה לא יהיה בשבוע אחרי ראש השנה, כי יש את הכינוס הגדול של מכון מאיר באהבה ובאמונה, ולא בשבוע אחר כך שזה ערב חג הסוכות, ולא בשבוע אחר כך שזה חג סוכות בעצמו, ולא בשבוע אחר כך, אלא בחודש חשוון בעזרת השם, ועד אז שנה טובה ומתוקה לכם ולכל אשר לכם.